שלום לכולם. אנחנו נמצאים היום בספר יהושע, פרק א', שבו אנחנו נגענו כבר קצת בפעם הקודמת בערי הלוויים. וקודם כל הלוויים נתנו לנו תחושה לא כל כך נוחה. קראנו לזה תחושה של שכחו אותנו בבית או בשדה. זאת אומרת, הם באים והם מבקשים, מזכירים ממש, ויגשו, אני קורא פרק א' לפסוק א', ויגשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון, ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל. וידברו עליהם בשילו בארץ כנען לאמור, אדוני ציווה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהם לבהמתנו. כן, זה לא יאומן שהם צריכים להזכיר. אתם זוכרים, כתוב בתורה שאנחנו צריכים לקבל ערים לשבת, מה איתנו? ויתנו בני ישראל הלווים מנחלתם על פי השם את הערים האלה ואת מגרשיהם. כן? כדי להרגיש את התחושה הזאת, אילו היה באמת מצב תקין, מצב כתיקונו. אז היה כתוב, ויחלו בני ישראל מלחלק את הארץ. ויומרו בני ישראל, איש ממנו לא ימנע ערים מנחלתו לשבט הלוי, למען ישבו בתוכנו. זה נשמע הרבה יותר טוב. מאשר, רגע, השם ציווה לתת לנו.
זה נראה של השבטים שהלווים יהיו בתוכם, כי יש להם איזה תפקיד מיוחד
אליו. לא יודע, אינטרס זה מילה קצת קשה, כבדה קצת, אבל זה ודאי לתועלתם. כאילו מה, אתם לא רוצים שיהיו לווים בתוככם? כתינוק הבורח מבית הספר שתיים, פעם שנייה שתינוק בורח מבית ספר, לא רוצים את המורה. אגב, אנחנו רואים אחר כך בספר שופטים, סיפור פילגש בגבעה, בייחוד בעיר בית לחם, שלוויים עוזבים אותה. עכשיו, למה לוי עוזב? נכון, הנער הלוי, לפני סיפור פילגש בגבעה, בפסל מיכה, שהוא הולך לחפש לגור באשר ימצא. למה הוא צריך לגור באשר ימצא? זאת אומרת, הוא לא מסתדר בבית לחם. עכשיו, למה שהוא לא יסתדר בבית לחם? מה רע לו בבית לחם? כי לא נותנים לו מעשרות, שוכחים אותו. הלוי אשר בשעריך לא תשכחנו, כתוב איזה 4-5 פעמים. אז זה כבר נותן אווירה קצת קווצ'ית בפרק הזה. וכאן יש פירוט של הערים, איזה ערים הם מקבלים. ודבר מאוד מעניין לראות שאומנם זה בגורל, זה תמיד אפשר לומר גורל, זה שהקדוש ברוך הוא קובע. אבל הם נותנים בעצמם, הם כנראה שמו שמות של ערים, וזה עלה בגורל, ערים מסוימות. ומשום מה, שמו לב שרוב רובם של הערים, הרבה, לא יודע אם רוב רובם, אבל הרבה מן הערים, ערים לא כבושות. ערים שלא כבשו. אז יש שבטים שלמים, למשל שבט דן. כזכור לכם, שבט דן בפרק י' ז' כבר כתוב שהוא עולה צפונה. זאת אומרת, הוא לא יכול לכבוש את נחלתו. אבל תראו איזה ערים הוא מקבל. אני קורא בפרק א', פסוק פרק א', פסוק כף ג', פרק י' א', כף א', פסוק כף ג', הוא ימתה דן את אל תקה, אל תקה זה ליד מזכרת בתיה, ואת מגרש, סליחה, אל תקה זה, כן, זה גם באזור שם, יותר לכיוון לוד, ואת מגרשיה, את גיבטון. גיבטון זה ליד מזכרת בתיה, ממש מבול. רואים את זה כשנוסעים על כביש 6 מצד שמאל, יש שם איזה עץ בודד על התל עם סימנים של טרקטורונים. את גיבטון ואת מגרשיה, ואת איילון ואת מגרשיה. איילון, אנחנו יודעים בדיוק איפה זה, זה יאלו, זה הפארק קנדה של היום. את איילון, שייך לשבט דן. ואת מגרשיה, את גת רימון ואת מגרשיה. גת רימון זה צמוד לרמלה. כל המקומות האלה לא נכבשו, זאת אומרת, שבט דן לא בעצמו לא הוריש את נחלתו, אז גם ודאי שהרי הלוויים האלה לא ניתנו. אז איפה גרו בינתיים הרי הלוויים הללו? כנראה במעט מאוד ערים שכן היה אפשר לשבת בהם. זאת אומרת, אם עם ישראל לא ישלים את הכיבוש, זאת אומרת, בעצם רק בימי דוד, כנראה הלוויים התיישבו בערים שנתנו להם בספר יהושע. זאת אומרת, עברו כמעט 300 שנה עד שהצליחו להתיישב בכל המקומות שבהם הקדוש בחוץ בגורל העלה לידם. זו שאלה מאוד מעניינת, כן? אגב, שימו לב אותו דבר, מנשה לא נותן להם את תענך, ואת מחצית מנשה, את הענך ואת מגרשיה, ואת גת רימון ואת מגרשיה, הרים שתיים. שימו לב שיש גת רימון בדן, ויש גת רימון במנשה, שזה לא אותו מקום. זה אותו שם, אבל זה לא אותו מקום. יש עוד גת, גם עוד שלישית כנראה, יש גת בדרום של הפלישתים, שדוד המלך אחר כך רמה הסתובב לו, ויש עוד גת, גת החפר. נכון, זה אמנם, לא, זה בדיוק העניין. כנראה גת רימון הזאת, היא נמצאת בעמק חפר, כי זה מנשה, אזור מנשה, צלופחד בן חפר, בנות צלופחד קיבלו בעמק חפר. כן? צלופחד הוא בן חפר. אבל גת החפר היא ליד, זה בצפון, זה בגליל התחתון, זה משהד, הכפר הערבי משהד ליד ציפורי, זה מזוהה כגת חפר, שמשם היה יונה הנביא. בספר מלכים כתוב שהוא היה מגת החפר. אבל שוב, אז העיר גת, כפי שאתם רואים, יש בדרום, יש במרכז, יש קצת בצף באזור עמק ישראל, קצת דרומית לעמק ישראל. קודם כל גת זה, זה, זה כלי חקלאי שימושי, כן? זה כמו שתשאל היום איפה יש יקבים. אז יש יקב טורה ויש יקב סורק ויש יקב, אני לא עושה פרסומות עכשיו לכל היקבים, אבל יש יקב כל מקום, יש את יקב מרשה ויקב רימונים וכל מיני יקבים בכל מיני מקומות. עכשיו אם זה מקום שהוא נקרא על שם הריבוי יקבים שיש בו, תעשיית יין גדולה מיוחדת, זה לא באולם, דווקא זה נקרא כך. גת זה מקום ידוע, זה מקום מסודר, זאת אומרת, זה, אתה מבין? זה על שם המקצוע, על שם העניין. לא ברור. גם מושג גת רימון, מה זה אומר? האם זה קשור באמת לרימונים, שהשתמשו ברימונים? אנחנו יודעים שיעשו מרימונים הרבה דברים בימי קדם. היום מתחיל לחזור לזה. בקיצור, אנחנו פה רואים את, את האזכור של המקומות, שכמו שאמרתי, רובם הם מקומות שלא לא נכבשו. אז בואו נעבור הלאה. כן, הגענו למעשה לסוף פרק כ"א. פסוק מ"א. פרק כ"א, פסוק מ"א. ויתן אדוני לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם, וירשוע וישבו בה. זאת אומרת, בעצם פסוק מסכן, שאומר, הקדוש ברוך הוא עשה את הבטחתו, קיים הבטחתו לישראל. ברוך, איך אומרים בליל הסדר, ברוך שומר הבטחתו לישראל. אגב, השיר המאוד יפה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, תמיד הילדים שואלים, אם לא צריך לדגדג אותם שישאלו, מי זה היא שעמדה? למי הכוונה? מי זה? בדיוק. והיא שעמדה לאבותינו, ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבותינו, שהוא קיים, ברוך שומר הבטחתו לישראל. אגב, היה בהקמת המדינה, אז אני לא זוכר מי זה, אולי שר רמז, אחד השרים שאלו אותו איזה ברכה, לא, את הנשיא, אולי זלמן שזר? זלמן שזר אולי? אני לא זוכר במדויק, זה אפשר לבדוק באינטרנט, על המשפט שאני אגיד, כולם ימצאו פה את המקור. נדמה לי זה זלמן שזר. שאלו אותו איזה ברכה צריך לברך על הקמת המדינה. קם המדינה. אז הוא אמר, ברוך שומר הבטחתו לישראל. שזה מדהים. מה בעצם המיוחד בהקמת המדינה? שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יחזיר אותנו לפה, והנה חזרנו. אז מה הברכה? ברוך שומר הבטחתו לישראל, מה שבירכנו, כמו שתמיד אנחנו אומרים, שנה הבאה בירושלים הבנויה, וזכינו, ירושלים הולכת ונבנית. אז כאן, הפסוק הזה בעצם בא ואומר שהקדוש ברוך הוא קיים הבטחתו. וינח השם להם מסביב, ככל אשר נשבע לאבותם, ולא עמד איש בפניהם מכל אויביהם, את כל אויביהם נתן אדוני בידם. אז תגידו, אבל נשארה עוד הארץ הרבה מאוד לרשתה. אז כאן אנחנו רואים את שני הממדים של התנ"ך. התנ"ך תמיד מסופר בשני רובדים. רובד ראשון, מעשה השם. רובד שני, מעשה אנוש. זאת אומרת, מבחינת האופציה האלוקית, האפשרות האלוקית, השמיים פתוחים. אתם יכולים להמשיך את העבודה. הקדוש ברוך הוא נתן אותם, שר צילם, כמו שאמרו המרגלים החיוביים, כלב ויהושע. כי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, אומרת רחב. כל זה משמיים, כל זה הקדוש ברוך הוא. זה אפשרות קיימת. בפועל, זה שעם ישראל אחר כך לא עשה את הדבר, זה לא עומד בסתירה. מצד הקדוש ברוך הוא, הכל, כן, יש ביטוי מאוד יפה ברשי, שהוא אומר על, על ההבטחות לאברהם, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, הוא אומר, לזרחה נתתי את הארץ. אז זה צריך להיות כתוב, לזרחה, אתן את הארץ. מה זה לזרחה נתתי? אומר רשי במקום, משפט קצר ויסודי, באמונה. דברו של הקדוש ברוך הוא הרי הוא כעשוי. אמרתי לך שהארץ שלך, נתתי לך אותה. נתונה לך כבר, לשון עבר. אז גם פה, הן, את כל אויביהם נתן השם בידם. ומה הם עשו? החזירו להם את הזכויות, החזירו אותם. נתנו להם את האפשרות לגור פה, לכן הם נשארו. שופטים פרק א'. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אל בית ישראל, הכל בא. ואנחנו יודעים להגיד שלוש נקודות, והכל הלך. הקדוש ברוך הוא נתן, ואנחנו סילקנו. קצת עצוב. אז יקרא יהושע, אתם שמים לב שזה נשמע כמו, מה זה מזכיר לכם? שאומרים, אז יקרא יהושע, פרק כף ב', אז יקרא יהושע, לשון עתיד. אז יקרא יהושע. למה זה כתוב בלשון עתיד? מה זה מזכיר? עוד מקום בתנך. יפה מאוד. אז ישיר משה ובני ישראל. אגב, חזל אומרים, מכאן לתחיית המתים מן התורה. צריך לחפש ראיה לתחיית המתים. אז ישיר, אז לשון עתיד. ישיר לשון עתיד, אז ישיר. זאת אומרת, כמו ששרו עכשיו, אותם אנשים יקומו לתחייה וישירו עוד פעם. אז ישיר. אבל זה רמז. למה פה אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה? אז קודם כל את המילה אז, זה הוא חיכה, אז זה תמיד לחכות, כמו אז ישיר משה, מתי אז ישיר? כשהם רואים, כל ישראל רואים את מצרים מת על שפת הים, אז ישיר משה ובני ישראל, זאת אומרת, זה, אז, המילה אז היא מובנת. למה פה צריך את המילה אז? כי הוא חיכה עד שהפסוק הזה יוכל להיאמר. כל עם ישראל ירש את נחלתו, כל אחד יודע לאן הוא הולך. נכון, צריך עוד השלמות, עוד הארץ עוד הרבה מאוד לרשתה, אבל באופן עקרוני, מצד מה שיהושע בן נון עשה, הכל מוכן. ולכן הוא חיכה למילה אז. אבל למה זה אז יקרא יהושע? אז יקרא יהושע. לפעמים, כשמשתמשים בלשון עתיד, זה משהו שמחכים לו. כשאתה מחכה למשהו, אז אתה לא אומר, לא מדבר עליו בלשון עבר, אתה מדבר עליו בלשון עתיד. וכאילו הוא כבר, זה, כשרוצים כאילו להגיד משהו שהיה צריך כבר לקרוא לפני 10 שנים, לפני 7 שנים במקרה שלנו, לפני 7 שנים כבר היה צריך לקרוא דבר כזה. כי 7 שנים לקח לכבוש את הארץ, ולחלק אותה היה צריך לקחת חודשיים, שנה, חצי שנה, ואת אותו זמן יהושע בן נון כבר כל כך רוצה לשחרר אותם, בני גד ובני רובין כבר רוצים לחזור הביתה, כי לקיים את השבועה שלהם שהם נשבעו לכל ישראל, כאילו השבת נקרא את זה, והם מחכים לזה. אז יקרא יהושע, זה כאילו, הוא כאילו בלשון עתיד, הוא כל כך, הוא כבר 7 שנים, זה נו 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 נו, אז הנה זה קרה, עכשיו זה קרה. אז מצביעים על הלשון עתיד, הוא ייחל לזה. כמו אז ישיר משה ובני ישראל, אגב גם זה רשי, רשי מדהים ומעניין ביותר. רשי אומר שלמה יש לנו 8 חוטים בציצית. למה 8 חוטים בציצית? כי נתעכבו 8 ימים מלומר שירה. אז כולם תוהים, מה זה נתעכבו 8 ימים מלומר שירה? שהם בליל הסדר, נכון? בלילה שהם התכנסו לאכול את הקורבן פסח במצרים, הם לא אמרו שירה. אבל עוד יום יצאו במצרים, לא אמרו שירה. עוד יום, 8 ימים עברו עד שאמרו שירה. זאת אומרת, למחרת היום השביעי, זאת אומרת ביום השביעי, ובעצם הוא כולל כבר את ערב פסח, את מה שאנחנו אומרים חג הפסח, את חג, את קורבן הפסח. על קורבן הפסח הם היו צריכים כבר להגיד שירה. ולא אמרו שירה. אז לכן הקדוש ברוך הוא שם לנו 8 חוטים בציצית כדי לעשות את ההשלמה, להזכיר לנו ש8 ימים לא אמרנו שירה. יש לנו בעיה באמונה. אז מה זה השמונה ימים האלה? מכאן למדים דבר מדהים, שרשי אומר שעל התחלת דגאולה כבר צריך להגיד שירה. ועוד בלילה. עוד לא יצאנו ממצרים. אבל עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא אומר, מחר אתם מותניכם חגורים, מקלכם בידיכם, את זה הם עשו, את זה הם עשו. אז אם עשיתם את זה, לא אמרתם שירה לקדוש ברוך הוא? על התחלת דגאולה, אז תלבשו ציצית שתזכרו. השם אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים. כי זה יהיה אחר כך דבר שהוא יימשך. אז גם שם אתם רואים את הנו. רשי כאילו הוא משקף את האז ישיר משה. אתם רואים, זה אותו עיקרון. לפי רשי, אז ישיר משה, ואז יקרא יהושע, זה לשון המתנה. חיכיתי שמונה ימים כדי שתגידו שירה, ולא אמרתם. אז ישיר משה ובני ישראל. הנה, עכשיו זה בא. נו, משה ידע שצריך להגיד איזה שירה, ועכשיו זה התפרץ, עכשיו זה יצא. אבל בעצם זה צריך להיות כבר מנל אוול, כמו שאומרים בני דודנו. אז גם פה, אז יקרא יהושע, זה היה צריך להיות כבר מקודם, הרבה קודם. אז עכשיו זה, כאילו, בזה שמשתמשים בלשון עתיד, זה נותן את הפרספקטיבה של החיקוי, חיכינו לזה, קיווינו ליום הזה, זה היום קיווינו לו, הנה הוא הגיע. אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה. עכשיו בואו נקרא ביחד ותראו מה הוא אומר להם. כן, איזה דיבורים. ויאמר עליהם, כן, אני תמיד שאני קורא את זה הרבה, יוצא לי הרבה פעמים לקרוא את זה, כל שנה זה 3-4 פעמים, יותר אפילו, ותמיד אני כאילו מעמיד את עצמי, הלוואי ויגידו את זה עליי, שאזכה פעם אחת לשמוע משפטים שכאלה. ויאמר עליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה משה עבד אדוני, ותשמעו וקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. מי האדם שאפשר להגיד עליו דבר כזה? אתה שמעת לכל מה שהשם משה ציווה את בני ישראל. עשית את כל אשר ציוויתיך. ולא עזבתם את אחיכם, זה ימים רבים, עד היום הזה. ושמרתם את משמרת מצוות אדוני אלוהיכם. עכשיו אני מוסיף לזה עוד משהו בסוגריים, והוא אומר את זה לכולם, וכל כוחותינו חזרו בשלום לבסיסם. זאת אומרת, כל אלה שנשבעו לעבור חלוצים, חזרו לביתם פרים ושלמים. מה שהרמב״ם מבטיח בהלכות מלכים ומלחמותיהם, מי שילחם את מלחמת השם וכוונתו לשם שמיים, אני ערב לו שלא ינזק. אני ערב לו. מאיפה למד הרמב״ם להמציא כזאת הבטחה? אני מכאן. הם הלכו להילחם לשם שמיים, כוונו רק לדבר הזה, זאת הייתה מטרתם. אני ערב לכם שלא יקרה דבר. כולם חוזרים. זה לא עזבתם את אחיכם, זה ימים רב, לא עזבתם את השם, לא עזבתם את נאמנותכם, את הבטחתכם, וגם מימשתם את זה, לא עזבתם את אחיכם. זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות אדוני אלוהיכם. ואתה, הניח אדוני אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ואתה, פנו ולכו לכם לאוהליכם. אל ארץ אחוזתכם אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן. רק שימרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, להווה את אדוני אלוהיכם וללכת בכל דרכה ולשמור מצוותיו ולדבקה בו ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ויברכם יהושע וישלכם וילכו אל אוהל אהליהם. אז קודם כל יש פה, כאן רואים מזרזים למזורזים. כלומר, כמו שקיימתם את המצווה הזאת, כן, תזכו לקיים, לשמור ולעשות את כל מצוות התורה. כן, רק שימרו מאוד לעשות, כמו שעשיתם. כן, התעודה עצומה, תעודת, יש מושג כזה, תעודת עניות, אני לא יודע איך לקרוא לתעודת עשירות, תעודת הצטיינות. בהצטיינות יתרה, עשיתם את הדבר הנכון, כפי שצריך לעשותו, במלוא הדבר. ושימו לב רק לדבר קטן. כן? בתוך כל היופי הזה, יש בכל זאת איזו נקודה אחת שצריך לתת את הדעת עליה. קודם כל שימו לב, אתה הניח השם אלוקיכם, לאחיכם כאשר דיבר להם. זה מתכתב עם, עם פרק כף א', סוף פרק כף א', שלמדנו לפני רגע, שכתוב, ככל אשר דיבר, ככל אשר נשבע לאבותם, ולא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר השם אל בית ישראל, הכל בא. ועם זה יהושע, בדיוק אז, הנה האז שדיברנו עליו, מה שהשם דיבר זה מה שנעשה. כן? החשיבות פה העצומה זה שהקדוש ברוך הוא דיבר את הדבר הזה, והנה הוא התגשם. אז עכשיו, כל מי שדיבר, הבטיח, כן? הגיע הזמן לקיים את דברו. כיוון שהשם קיים את דברו, ואתם קיימתם את דברכם, והנה אפשר להמשיך הלאה ותחזרו לביתכם. אבל מה שכן משונה פה בכל הסיפור הזה, זה שזה נראה שיהושע פעיל מדי, קצת היפר-אקטיבי בעניין. ונראה שהוא כאילו מצליח לשכנע אותם, תם טקס כיבוש ארץ ישראל. אתם יכולים לחזור הביתה. לא רק שאתם יכולים, הוא שולח אותם. וישלח. וישלחם יהושע וילכו, וישלחם וילכו מאוהליהם. כאילו הם אומרים לו, אתה בטוח? הוא אומר לו, כן, 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 לכו, לכו. לא, לא, אולי עוד משהו? לא, 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 לכו, לכו, לכו. כן, תשימו לב למילה אתה, כמה פעמים היא חוזרת. זאת אומרת, עכשיו, עכשיו תעשו את זה. נכון, תראו, אני קורא לכם עוד פעם. ואתה, הניח השם, פעם ראשונה, לאחרי כאשר דיבר להם, ואתה, פנו, פנו לכו לכם, לא עליכם. עכשיו, עכשיו אתם הולכים. מה אכפת לך, רוצים עוד שנה? מה... אמרו, אנחנו כבר פה 14 שנה, קטן עלינו עוד שנה, מה הבעיה? לא, 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 יהושע בן נון לא מוסכים.
לפני שהם נכנסו להישאר
מחוץ לארץ ישראל. כן, ואז הם הבטיחו שהם יעברו חלוצים, עד אשר יכבוש השם את הארץ, יוריש אותה לפני אחינו.
אולי עכשיו הם רואים שזה טוב, הם רוצים קצת להישאר עוד, אז הוא אומר, לא, לא, לא,
אנחנו... מה טוב רוצים להישאר עוד?
ארץ ישראל.
הצד הזה. לא, אני אקרא לכל החבר'ה שיבואו לפה. יפה, ראיון לא חשבתי עליו. לא, לא נראה שזה... לא נראה לי. הם זוכרים שהם השאירו שם מדרי צון. אגב, הרעיון שלהם המקורי, שוב, זה ממש פרשת השבוע, אז הרעיון המקורי שלהם הוא גאוני. זה רעיון גאוני. אלמלא שמשה פחד שהם עושים מורח בלב העם, אי אפשר להכניס מדרי צון לתוך ארץ נושבת. איפה הם יהיו? כמויות אדירות של צון ובקר, זה צריך ארץ מקנה, ארץ ישראל היא לא ארץ מקנה, היא ארץ חקלאית. יהיה פה רק מלחמות אחים כל הזמן. כל הבדואיות הזאת היא תשגע את כולם. אז הם אומרים, עדיף שאנחנו נהיה במרפסת, אנחנו נשאר בחוץ, נראה את הצון, ויש שני צדדים של ארץ ישראל, יש זו שלנו, זו גם כן, זו פה, בסדר. הנה, אתה פשוט לא המשכנו לקרוא לפסוק זין. בוא נקרא ונעצור פה את החלק הראשון. ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם בעבר הירדן ימה. כן, שימו לב שהוא דיבר אל בני גד ובני ראובן, וחצי שבט המנשה בהתחלה, נכון? ולחצי שבט המנשה. אבל חצי שבט המנשה, שוב, יש עוד איזה נקודה נוספת שיהושע בן נון עוד פעם מחזק את מה שעשה משה. הם לא ביקשו, משה דאילץ אותם, חתך אותם לשניים, אומר אתם חצי פה, חצי פה. שגם זה גאוני, משה רבנו חשש מקרע בעם ישראל, שינתקו לו שני שבטים, מה עושים כשחוששים שמשהו יקרה? סיכת ביטחון. וסיכת ביטחון תמיד מחברת שני דברים שעלולים להיות קרועים. אז שבט מנשה הוא בעצם סיכת הביטחון, מחזיק המפתחות של עבר הירדן. אז לכן מודגש, כן? גם פה שוב מודגש הדבר הזה, גם זה תמוע קצת, כי בעצם היה אפשר להגיד, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, הוא מדבר לכולם. מה ההבדל? למה צריך להפיין את בני חצי שבט המנשה? משמע ששוב מישהו מרגיש שיש צורך להדק את סיכת הביטחון, לדחוב אותה חזק. משהו מורגש על השטח, משהו פה עוד לא ברור, משהו עוד לא מובן. ולחצי שבט המנשה מעבר הירדן, אגב שימו לב שיש פה קריב וכתיב, שבשיטה שאנחנו קוראים זה תמיד תמרור. נכון? זה כתוב כאן. ולחציו נתן יהושע עם אחיהם כן? גם הדגש פה, אם אחיהם בעבר הירדן או מעבר הירדן. מה ההבדל בין בעבר או מעבר? אתם מרגישים את הקרבה הריחוק. כן? מעבר הירדן, כמו מעבר להרי החושך, זה מעבר. בעבר הירדן זה רק תיאור המקום. איפה? בעבר הירדן ימה וגם כי שילחם. שילחם יהושע או עליהם ויברכם. זאת אומרת, גם הם לא רצו ללכת. אז גם אותם יהושע משלח, שילחם בפיאל. ויומר עליהם, הנה הפסוק שחיפשת, ויומר עליהם לאמור, בנכסים רבים שובו אל אהליכם, ובמקנה רב מאוד, בכסף ובזהב, ובנחושת ובברזל, ובסלמות הרבה מאוד, חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. וכאן יהושע בן נון כבר מתחיל את היסוד הזה של חלוקת שלל, גם זה קשור לפרשת השבוע, חלוקת השלל בין אלה שנלחמים לאלה שלא נלחמים, לא רק הלוחמים, זה גם מראה שהמוטיבציה, למה צריך לחלק את השלל עם כאלה שלא יצאו למלחמה בכלל? כדי לחזק בלב לוחמי ישראל, שוב איזה ערך, תראו ערכים שיוצאים מתוך פשט הכתוב, כדי לחזק את התחושה שאתם לא שכירי חרב, הגויים כולם הולכים להילחם כדי לחלוק שלל, אז הם לוקחים לעצמם, הכל שלהם, זה השכר שלהם. עם ישראל לא צבא מקצועי, לא הולכים להרוג כדי להשיג כסף, אלא אתם הלכתם בשליחות הציבור. אם זה שליחות הציבור, הציבור שלח אתכם, אז חלק מהרכוש שניקח שלל הוא של הציבור. זה צריך לחלק אותו בצורה נכונה, בין היוצאים למלחמה לבין אלה שיושבים על הכלים, או בכלל לא יצאו. בטובת הלוחמים, שלא תרגישו שאתם יצאתם עם, עם כל הכסף שלכם, מחר כל עם ישראל ירצה לצאת לצבא. אגב, רש"י שוב בפרשת השבוע, במתות הוא מדייק, הוא אומר למה משה ואלעזר יצאו לקראת הצבא, למה יצאו, מאיפה רש"י מצא את הרעיון הזה אני לא יודע, אבל רש"י אומר שראה את נערי בני ישראל יוצאים, הוא התריש איזו תחושה, תכונה בעם ישראל, מסתכל מה קורה, מה קורה, הנוער רץ החוצה, שמעו שהמלחמה נגמרה, באו אנשי הצבא, הם לא באו לקבל חתימות מהגיבורים, הם באו לחטוף מהשלל, אז משה יצא ראשון בין כולם, כן? צריך מבוגר אחראי, כל הנוער עכשיו הולך לחטוף שלל. מזה אגב רואים שאבון פאור לא נטהר, ולכן משה כועס, אחייתם כל נקבה. כי אם עכשיו הולכים לחטוף מהשלל, אז זה בעצם הם מחפשים עכשיו עוד איזה בת מדיינית כזאת לקחת. אז לכן אחר כך כל הדיון נעשה סביב זה שאבון פאור לא הושלם. אם יש כזאת מוטיבציה לרוץ אחר השלל שהביאו ממדיין, אז מה שווה כל המלחמה הזאת? מה זה היה שווה? זה רק עורר את כל הדבר מחדש. אז לכן החלוקה של השלל היא מאוד משמעותית. בואו נעצור פה. עד כאן השיעור הזה.